בוקר טוב, שלום לכולם, שבוע טוב. אנחנו פרק ד', ראינו שאיוב פתח את פיו, הלל את יום הולדתו והלל את גבורו, והטענה המרכזית של איוב היה שטוב מוות לחיים כמו חייו. פרק ד', פסוק א', נקרא עד סוף פסוק ו'. ויען לי פזתמני ויאמר אני שא דבר אליך תלאה ועצור במילין מיוחל אני שא דבר אליך תלאה ועצור במילין הנה איסרת רבים וידיים רפות תחזק הנה איסרת רבים וידיים רפות תחזק כושל יקימון מלך וברכיים קורעות תאמץ וברכיים קורעות תאמץ כי עתה תבוא אליך ותלה תיגע עדיך ותיבהל אלוהי רעתך כסלתך תקוותך ותום דרכך אלוהי רעתך כסלתך תקוותך ותום דרכך. כן, לפני שנתחיל בביאור, אז הערה על שני טעמים מטעמי אמת בפסוק ג' וד'. יש תמיד ברשע של הפסוק תפחה, שהיא בעצם נקראת דחי, כי היא נדחתה ממקומה והיא עוצבה מימין למילה בתיבת הנה ובתיבת כושל, והדחי הוא מפסיק. הנה איסרת רבים או כושל יקימון מלך, אבל תפחה רגילה כמו בספה של הפסוק בידיים וברכיים היא מוליכה, היא לא מפסיקה. ככה זה בטעמי אמת, כלומר התפחה היא מוליכה ולא מפסיקה, לא כמו בשאר ספרי התנ"ך, אלא אם כן היא נדחתה ממקומה והיא מוצבת מימין לטבעה. זה קל מאוד להבחין ביניהם, כי כמעט לעולם, לא יודע אם לעולם, אבל כמעט לעולם הדחי הוא בחלק הראשון של הפסוק והתפחה היא בחלק השני של הפסוק. בכל אופן, אליפז, שהוא הבכיר שברעים, דיברנו על זה שביען זה לא ענה תשובה אלא הרים את קולו, והוא תמה על יאושו של איוב. כן, הניסה דבר אליך תלאה. איפה? ניסה, זה נקרא שופר עילוי, ככה זה נקרא, זה שופר הולך, כן, מהפך, מה שנקרא בשאר ספרי התנ"ך, והוא נמצא מעל התיבה, אז קוראים לו שופר עילוי. מה? בטעמי אמת זה כן מצוי, ובשאר ספרי התנ"ך זה טעמים אחרים. בכל אופן, פותח אליפז ואומר לאיוב, אם אני אנסה לדבר אליך, כן, הניסה דבר אליך, האם אתה תלאה, האם אתה תתעייף מזה ותקוץ בדבריי? והוא מתנצל, היות והוא עומד לפתוח ביקורת על איוב, אז הוא מתנצל ואומר, ועצור במילין מי יוכל, דהיינו אני לא יכול לשתוק, ואני מקווה שלא תתעייף ותלאה, תקוץ בדבריי. והוא באמת מיד מתחיל להוכיח אותו, הנה איסרת רבים, הכוונה לימדת מוסר לרבים, בידיים רפות חיזקת כל הזמן, כושל הקימו מלך, נכון? דיברנו בשבוע שעבר שבשירה העתיד והעבר מתחלפים כל הזמן, אז מלך הקימו אנשים כושלים ומלך אימצו ברכיים שקרעו ליפול. אז אתה היית תמיד אחד שהולך לאנשים שקשה להם ומעודד אותם, כי עתה תבוא אליך ותלה, תיגע עדיך ותיבהל. כן, עכשיו שזה קורה לך, כשהצרה הגיעה אליך, אז התעייפת, אין לך כוחות, וכשהצרה הגיעה עדיך, עד אליך, אז נבהלת. הלא יראתך אמורה להיות כסלתך, כסלתך זה ביטחונך, כמו שעוד מעט נראה, ותום דרכך, כן, שרץ המקרא ודרשהו, ותום דרכך אמורה להיות תקוותך. ואם אתה לא בוטח ולא מקווה, אלא אתה מיואש לגמרי, אז אולי זה מראה שאתה לא כל כך ירא ולא כל כך תם כמו שזה נראה. איך אנחנו יודעים שכסלתך זה מילה כמעט יחידאית בתנך? אז יש בפסוק, בפרק למד א', פסוק כף ד', גם שם יש כסלה, למד א' כף ד', אם שמתי זהב כסלי, שזה גם לא מובן, אבל למזלנו, ולקטם, שזה גם סוג של זהב, אמרתי מבטחי. אז יוצא שכסלי זה נרדף למבטחי, ולכן גם כאן, הלא נראה לך כסלתך, כמו דברי תורה עניים במקום אחד, ועשירים במקום אחר. זה דרכם כסלם, או שם זה מלשון כסילות, מלשון טיפשות. אז זה לא כמו כאן, כאן כסלתך זה מלשון ביטחונך. והראיה מהפסוק שהבאנו, שכסלי ומבטחי הם נרדפים. כסל זה, יש כסלים, שזה המותניים התחתונות, יש טיפשות, יחד כסיל ובער יובדו, זה דרכם כסלם, אבל פה, כמו שכסלם זה גם מלשון מבטח, אולי צריך לראות, אבל בכל אופן, היא עצמה צריכה ראייה, ודווקא המילים הנרדפות, כסלי ומבטחי, הן שופכות אור על שאר המקומות. אז אליפז בעצם אומר לי, איוב, עכשיו אתה נבחן, ותראה איך אתה נשבר, בעוד שכשזה בא על אחרים, ידעת לתת להם דרשות, וביטחון, אמונה, וכו' וכו'. והוא מחריף את הביקורת, ואומר לי, איוב, ש... כן, פסוק זין, זכור נעמי הוא נקי עבד ואיפה ישרים נפחדו, זה הגמרא בבבא מציעא מביאה את זה כדוגמה להונאת דברים. שאם באו על אדם איסורים, לא יאמר לו כשם שאמרו חבריו לאיוב, זכור נעמי הוא נקי עבד, הכוונה, אם באו עליך איסורים, אתה לא בסדר, אל תחייב לו עוד יותר. אז זו בעצם, זו עיקר הטענה של הרעים, שאין איסורים בלא חטא. רק פה בינתיים הדברים נאמרים ברמיזה ובעדינות. זכור נעמי הוא נקי עבד ואיפה ישרים נכחדו. כאשר הייתי חורש עדן וזורע עמל קצרו. נשמת אלוהו יאבדו ומרוח פה יחלו. שגת אריה וכל שחל ושין חפירים ניטעו. לאיש עובד מפלי טרף ובני לוי התפרדו. כן, שואל אליפז את איוב, תנסה להיזכר, זכור נעמי הוא נקי עבד, האם ראית, כלומר אתה טוען שהצדיקים נענשים, אני לא מכיר כזה דבר, הוא אומר. אליפז אומר, יש מתאם מלא בין העונש לבין החטא, נקי לא עובד וישר לא נכחד, מי כן עובד ונכחד? כאשר ראיתי חורשי אבן, דהיינו בעת שראיתי או בא במידה שראיתי, אנשים שחורשים אבן, רשעים בסתר, שמתכננים לעשות רע, אז גם ראיתי שזורעי עמל, מי שזורע חטא, קוצר אותו. דיינו, החטא ועונשו, זה כמו חוק טבע, זו משוואה מתמטית. מי שמתכנן לעשות רע, בא עליו הרעה.
מה זה סבל?
לא, זורע, עמל זה יכול להיות גם סבל, אבל פה זה במשמעות של רשע, במקביל לאבן. מי שזורע עמל...
מי שעושה סבל אחרים...
כן, מי שמתכנן לזרוע זה, זה כמו חורשה. לחרוש ולזרוע זה מלאכות עתידיות, שעתידות להצמיע רשע. אז אלה הם רשעים בסתר. הוא אומר, אפילו מי שמתכנן רע, הוא קוצר את... איך אומרים? הוא אוכל את הדייסה שהוא בישל, כמו שאומרים היום. הוא קוצר את מה שהוא זרע ומה שהוא חרש. ומי דואג לזה שהם יובדו? מנשמת אלוה יובדו, כן, באה איזה סערה. עכשיו יכול הקדוש ברוך הוא עושה פו, כמו שאדם מעיף איזה גרגיר פירור מעל השולחן שלו, הקדוש ברוך הוא כביכול נושם נשימה קלה ומעיף אותם לכל הרוחות. כן, מנשמת אלוה יובדו, מרוח אפו של האלוה יכלו. אלו הם הרשעים הנסתרים. ויש רשעים בגלוי שהם שואגים כאריות. כן, שאגת אריה וכל שחל, שחל זה שחל וכפיר ולוי, הכל שמות נרדפים לאריה. אז הרשעים בגלוי שואגים ועושים הרבה, מפחידים את כולם ועושים הרבה רושם, אבל האמת ששיניהם ניטעו כמו ניטצו, כמו שארץ זה הרע ובצע זו בעה, זו השפעה הרמית, אז שיני כפירים נשברו לרסיסים ברגע שהם רק הרימו כל שעדה. ולאיש עבד, דיינו מת, גבע ברעב מבלי תערף, ובני ל... איך? לא, עובד, אבל הולך לאיבוד בגלל שלא היה לו טרף, אז זה לא עבר לו שהוא שאג, כי השיניים, אין לו שיניים, אז איך הוא יתרוף? אתה לא שכח, הוא הקהה את שיניו, כן? ובני לוי התפרדו, שוב, בני לוי זה כמו שאמרנו על בני האלוהים, זה פרט מתוך קבוצה, התפרדו, כשהפרט פורש מהקבוצה הוא גוזר על עצמו כיליון בעצם. איך אנחנו אומרים מזמור שיר ליום השבת? כי הנה אויביך יובדו, התפרדו כל פועלי אבן. אז הפירוד מהקבוצה מביא על כל אחד ואחד מהיחידים את האובדן. בעצם אומר אליפז לאיוב שבין רשעים בגלוי, שהם נמשלים לאריות, שרק רוצים לטרוף את החלש והמסכן, ובין רשעים שהם יותר תחמנים, פחות באלימות, אלא חורשי אבן וזורעי עמל, הקדוש ברוך הוא בא איתם חשבון, והוא לא מעניש לא את הנקי ולא את הישר. אז תסיק אתה את המסקנות. הוא לא אומר לו את זה, אבל הדבר מובן. ודיברנו על זה בהקדמה, שאליפז, שהוא הבכיר שברעים, הוא בא גם מכוח חזון שנגלה אליו, ולא סתם סברת אנוש, אלא הוא בדרגת נבואה, או קרוב לזה, רוח הקודש, וכיוצא בזה. ובפסוקים שלפנינו הם מתחלקים לשניים. הוא קודם כל מתאר את ההתגלות, ואחר כך מה התוכן של ההתגלות. אז תיאור ההתגלות, הפסוקים י"ב עד ט"ז. ואליי דבר יגונב, ותיקח אוזני שמץ מנהו. בסעיפים מחזיונות לילה, ונפול תרדמה על אנשים. פחד קרא אני ורעדה, ורוב עצמות היפחיד. ורוח על פני החלוף, תסמר סערת בשרי. יעמוד ולא אכיר מראהו, תמונה לנגד עיניי, דממה וקול אשמע. יעמוד ולא אכיר מראהו, תמונה לנגד עיניי, דממה וקול אשמע. כן, אז אליי גונב דבר, הוא הדליפו לי מידע, ואוזני לקחה שמץ ממנו, דיינו מעט, זו מילה יחידאית במקרא שמץ. ומתי גונב אליי הדבר ולקחה אוזני שמץ ממנו? בסעיפים, סעיפים זה מחשבות, סעפים סניתי זה מחשבות של רשעים. בסעיפים שבאים מכוח חזיונות לילה, בנפול תרדמה על אנשים, פתאום הייתה לי התגלות מאוד מפחידה, פחד קראני, כן, תפס אותי פחד ורעדה, ואת עצמותיי הרבות הפחיד החיזיון. כן, בתנך אני לא חושב שיש מקום שרוב זה משמע לעומת מיעוט, אלא רוב זה הרבה. הפוסקים מביאים את זה על מה שהגמרא שואלת, רוב התשבחות ולא כל התשבחות. אז לא קושייה, אבל להבדיל מלשון חכמים, רוב זה הרבה. אז עצמותיי הרבות רעדו מפחד, ורוח על פני החלוף, אפשר לראות בהרבה מקומות שההתגלות היא ברוח, כמו אצל אליהו הנביא, ואחר כן, רוח חזק משבר סלעים ומפרק הרים, או ישעיהו ותישאני רוח, יחזקאל ויוציאני ברוח. אז רוח מבטאת התגלות של הקדוש ברוך הוא. ורוח על פני החלוף, וכל כך פחדתי עד שסערות בשרי, כן, סערת זה שם קיבוצי, כל השערות שעל בשרי עמדו כמו מסמרים מרוב פחד. ויעמוד מולי העומד, ואף על פי כן אני לא אכיר מראהו, אני לא יודע לזהות אותו, הוא אף פעם לא נגלה לי. תמונה לנגד עיניי, כלומר אני רואה אותו, אבל אני לא יכול להכיר אותו. דממה וכל אשמע, דממה בלשון מקרא, וגם כן לא כמו שמקובל היום, אלא הכל חרישי. ואחרי הרעש כל דממה דקה. וידום אהרון, יש נוסחה עוד ביום כלוף, ושבח אהרון, לא הושתק אהרון, היינו, הוא הצדיק עליו את הדין בלחש, זה וידום אהרון, יש באיוב, באבות, אפילו אחד שעוסק בתורה, שכזה שהוא קובע לו שכר, שנאמר ישק בדד וידום, וידום זה לא ישתוק, הוא עוסק בתורה, אלא הוא עוסק בלחש, כי הוא כחברותה, כי נטל עליו, כזה שהוא קובע לו שכר. אז אני שומע קול חרישי, וזה תיאור ההתגלות. ועכשיו תוכן ההתגלות בפסוקים י' ז' עד כף א', מה אליפז קיבל באותו חלום לילה. האנוש מאלוה יצדק, אם מעושהו יתהרגבר.
האנוש מאלוה יצדק, אם מעושהו יתהרגבר.
אין בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים כהולה.
אין בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו
ישים כהולה. אף שוכן אבטח אומר, אשר בעפר יסודם ידכאום לפני עש.
אף שוכן אבטח אומר, אשר בעפר יסודם
בוקר לערב יוקטו, מבלי משים לנצח יובדו. הלא נישא את רמב״ם ימותו ולא בחוכמה. כן, האנוש זה ההי בפתח, כי זה ההי התמיהה, זה לא ההי הידיעה. האנוש, האם האדם מצדק יותר מהאלוה? כן, כי אתה כאילו רוצה לריב עם הקדוש ברוך הוא, להתווכח איתו, האם אתה מצפה להיות צודק יותר ממנו? האם הגבר יתהר יותר מעושהו, כבר אתה צדיק יותר ממנו? בעצם הטענה של אליפז היא שכי האדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. הן בעבדיו שהם המלאכים, הקדוש ברוך הוא לא מאמין, למרות שאין להם בחירה חופשית. ובמלאכיו הקדוש ברוך הוא ישים תהולה, תהולה זה גם מילה יחידאית, הכוונה היא גנאי או דופי, כלומר כביכול הקדוש ברוך הוא אפילו במלאכים הוא מוצא פגם מעצם היותם נבראים, כל נברא מעצם היותו נברא הוא לא מושלם. אף קל וחומר שוכני בתי חומר, כל אחד מאיתנו גר בגוף שהוא בית שעשוי מיתית, כן, שוכני בתי חומר, אשר בעפר יסודם, שנבראו מן העפר, ויות ובעפר יסודם, לכן סופם להידקד, היינו להיכנע לפני העש, לפני התולעת, כן, אדם סופו, תקוות אנוש רימה, אז אם המלאכים שהם לא חומריים, הם לא יוצאים ידי חובת שמיים, הם לא מושלמים, בעיני השם, מה יאמר האדם שהוא בשר ודם וסופו רימה ותולעה, האם הוא מצפה להיות מושלם ולטעון טענות כלפי הקדוש ברוך הוא? עכשיו, היות והאדם הוא, יש בו מגרעת איכותית מעצם בריאתו, מעצם היותו חומר, כן, חומר זה החומר הכי פשוט שיש, זה חרס את חרסי האדמה, אז היות ויש בו מגרעת איכותית, זה בא לידי ביטוי גם באופן כמותי, דהיינו שחייו הם גם קצרים, והמוות הוא בילד אין, הוא חלק מהותי ממנו, כמו שהציניקנים אומרים, ששום דבר לא בטוח בחיים חוץ מהמוות. מה? כן. בדרך כלל זה ככה, אתה לא יודע מה זה עבדה, אבל תראה את התקבולת. וגם תהולה זה לא יאמין, זה ההפך מאמון. מוצא בהם גנאי, מוצא בהם דופי, מוצא בהם חסרונות.
אבל יש אין בעבודה,
נכון? כי פה זה על דרך השלילה, ופה זה על דרך החיוב, זה אותו דבר. לא להאמין או לשים את העולה, זה אותו דבר. כמו לא לדבר אמת או לשקר, זה אותו דבר, נכון? אז בני האדם מבוקר לערב, דיינו בזמן קצר מאוד, יוקטו כמו כלי חרס שנחטט ונשבר. מבלי משים לנצח יובדו, כלומר האובדן הוא total loss. דרך אגב, חז"ל אומרים כמה פעמים שאיוב כפר בתחיית המתים, דיינו שבספר איוב אין את הפתרון הזה של תחיית המתים, ודרך אגב גם אין את הפתרון של שערות הנפש לעולם הבא, אחרת אין כל כך קושייה בכלל, תסובל פה, תקבל שם, נראה שהכל זה פה, ואז יש שאלות, זה בולט בספר הזה. אז כן, אז האדם שהוא עובד, הוא עובד לנצח, זה total loss, וזה כל כך טבעי שבני אדם, כאילו בבוקר ראית אותו, בערב איפה הוא? כבר איננו, לכן זה כבר מפלי משים, הכוונה זה כבר לא דבר חריג, זה פלוני היה, היום מודעת אבל, מחר כבר מדביקים עליה מודעה של מישהו אחר, וזה ככה דבר כזה, כאילו מהו האדם? זה הבל הבלים, נמצא פה כמה דקות, עושה הרבה רעש והולך. הלא ניסה יתרם בם, זה פה משל, האדם נמשל לאוהל שיש לו מטר שהוא מחזיק אותו, אבל ברגע שנוסעים, מספיעים, עוקרים את המטר ממקומו, אז האוהל עף ברוח ומתהפך ונעלם. כן, אז הלא ניסה יתרם בם, הלא נעקר המטר שמחזיק אותו, ואז בני האדם מתים ולא בחוכמה, הכוונה בטרם הספיקו לקנות חוכמה. אדם פה, המטר שלהם, יתרם בם, המטר שמחזיק אותם, כמו בלון הליום שהחוץ שלו משתחרר, עכשיו לך תחפש אותו, נעלם מהעין, כמונם לא היה בלון הליום, אלא היה אוהלים, שאם אתה מחזק אותו אז הוא יציב, וברגע ברגע שהיתד והיתר, המטר, איך? מהם, כן. או המטר שבהם ניתק, וממילא הם מתים בטרם קנו חוכמה. בעצם האדם הוא גרוע באיכותו ובכמותו, ולכן ממילא ברור שהחטא הוא חלק אינטגרלי ממנו. ואומר אליפז לאיוב שהתיקון היחיד של מצבך יכול להיות שתפנה אל הקדוש ברוך הוא, כי איוב באמת לא פונה להשם, הוא מקלל את יומו, הוא לא, הוא ברוגז, הוא לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה להגיד לו מה שהוא חושב, כן, לא חטא איוב בשפתיו, אבל הוא מנומס, כרגע הוא לא אומר מה שהוא חושב. אליפז אומר לו, אין לך ברירה, יש רק כתובת אחת שאתה יכול לפנות אליה ולדבר איתך, דבר איתה והיא בלבד יכולה לפתור לך את הבעיות.
מה הקשר למשל
של האוהל לבין? ימותו, הכוונה שכשהאוהל עף אדם מת, ולא בחוכמה, שהוא אפילו לא הספיק לקנות חוכמה. אדם נמצא פה כל כך מעט זמן, והחוכמה היא כל כך ארוכה מארץ מידה או חווה מניים, כמו שנראה בהמשך, שהוא גם לא מבין כלום, הוא לא מספיק להבין כלום בזמן שהוא כאן. כן, יכול להיות שיש פה גם איזו אמירה כזו, שבאמת אדם הוא רואה מקטע כל כך קצר מהמציאות, שהוא אין לו פרספקטיבה לבוא ולהתווכח עם הבורא, איך לנהל את העולם, כאילו, תראי, זה כמו... אני אומר ששאלות באמונה, זה כמו אדם, כמו איזה אורח שמגיע לבית כנסת. הוא אומר לגבי, אני לא מבין אותך, כאילו מה, נתת להוא ראשון, אחר כך דילגת להוא לשני, אחר כך דווקא הוא קיבל מפתיר, וזה מה, למה אתה לא הולך לפי הסדר, מתחיל לתת לו עצות. איך לנהל את הכנסת? אז הגבי אומר לו, במחילה, אתה באת היום, אתה לא יודע, הוא שיושב לידו, הוא קם בשבוע שעבר, אז לכן דילגתי עליו. וזה יש לו יורצייט, אתה לא מבין שום דבר, באת לפני שתי דקות, ואתה כבר יש לך עצס, איך לנהל את המערכת, תהיה פה שנה, שנתיים, שלוש, תכיר את זה, ואז תשאל שאלות. אז יכול להיות שזה מה שגם פה איוב אומר, שאדם פה נמצא מעט מדי זמן, ואין לו את החוכמה, את הפרספקטיבה כדי לשאול שאלות על דרך ניהול העולם. אולי היה מתחיל להבין, אבל כאילו המגרעת היא גם איכותית וגם כמותית, אז אין על מה לדבר בכלל, כן? בלי חרס שנמצא פה כמה דקות ונשבר, אז ודאי שאין לו פתחון פיץ. לא, נכון. לוי יחג עבר שנין אלפין, לא יעול גבורתך בחושבין היה, כן? גם אם היינו חיים אלפי שנים, לא יכולנו למלל את כל גבורות השם, זה נכון. קרנה יש עונק אבל מימי קדושים תפנה,
קרנה יש עונק אבל מימי קדושים תפנה,
בילה ביליה הרוקה סופותה תמיד קנאה,
בילה ביליה הרוקה סופותה תמיד קנאה,
אני ראיתי אבל משרי שווה עקוב נווה ופתאום חכו בנב מישע ביתקעו בשער ואין מציל אשר כצירו רעב יוכל ואל מציני מכחהו ושאף צמים חילה כי לא יצא מעפרה ואין ומאדמה לא יצמח עמל ידם לעמל יולד ובני רשף יגביהו עוף כן, קרנה אתה מקלל את היום וצועק, תצעק עד מחר, היש עונה כאן, מישהו בכלל עונה לך, ואל מי מקדושים, קדושים בשוב המלאכים, תפנה. אתה, כאילו אתה מחפש לעקוף את הבעיה ולא לפנות את הקדוש ברוך הוא, אבל אף אחד לא יכול להיות מענה עבורך. ולא רק שאף אחד לא יענה לך, אלא זה גם מתסכל אותך, כי לאביל, כן, הטיפש שלא יודע למי לפנות, יהרוג כעס, ואת הפוטה, את הפתי, תמיד הקנאה. אז חבל, אתה סתם צועד ומקלל וכו' וכו', במקום להבין איך אתה צריך לפעול.
אז זה מוסיף
כסדר? כן, כמו חרס וסוטה ועוד, שבלשון מקרא זה בסין שמאלית, בלשון חכמים זה בסמך. אני ראיתי אביל משריש, אביל זה מי שלא פנה אל השם, והוא היקה שורשים, אולי הוא רומז פה במידה מסוימת לאיוב, ועקוב נווהו פתאום, לא שאני קיללתי את נווהו, אלא אני מספר כעת על הכללה שבאה פתאום על נווהו, ומה קרה לו? הרחקו בניו מישע, כן, הישועה רחקה מבניו, ודיקחו אותם במקום המשפט, כן, במקום המשפט שם הרשע, והידקעו בשער, הם יהיו עשוקים, בשער העיר ואין מציל, ואותו אביל משריש שהאבילות שלו הייתה שהוא לא פנה לקדוש ברוך הוא, את קצירו כל רעב כל דכפין יתה ויכול, מה שהוא קצר זה הפקר, ואל מצינים יקחהו, אותו רעב שבא לשדה הוא מכניס את הקציר למה זה צנה בארמית סל, ואל מצינים יקחהו, רואים שיש לשונות מאוחרים באיוב, כלומר, גם אם הוא מתאר, גם אם איוב חי בזמן אברהם אבינו, בזמן משה רבנו, הספר חובה הוא תקופה הרבה יותר מאוחרת, אז אותו רעב מכניס את הקציר אל הצנה, אל הסלים שלו, וכל צמא בא ושוטה את חילו של העשיר, כמו שהיום אומרים בצבא, שתו לי את הציוד, דיינו זה נעלם, אז ושאף, כן, כמו בלע את הכל, הצמאים שאפו, שתו את כל חילם של אותם עשירים אבילים. ואומר אליפז, כי לא יצא מעפר אבן ומאדמה לא יצמח עמל. דיינו, הרשע בעולם הוא לא יוצא מעפר ומאדמה, אבל הוא כן יוצא מהאדם שנוצר מהעפר והאדמה. כלומר, בעצם הוא אומר לו שאתה רואה כללה שבאה על נווהו של העשיר פתאום, תדע לך שזה בגלל אבילותו, כן, כמו אבילים מדרך פשעם ומעבונותיהם יתענו. כלומר, בעצם אומר אליפז שכל היסורים שיש בעולם זה רק תגובה של הקדוש ברוך הוא לרשע ולעמל ולאבן שיוצא מהאדם, כי אדם לעמל יולד. יכול להיות שהכוונה היא לא כמו שרגילים לומר, אלא לעמל, הכוונה היא לעשות עמל ואבן, בגלל שהוא בשר ודם, כמו שראינו, שוכנה בתי חומר, אשר בעפר יסודם, וכן, לפעמים אדם נפגע מאיזה כדור טועה, אבל את הכדור הזה מישהו ירה, ולפעמים האדם עצמו יורה כדור, ואחר כך החץ הוא ירה, עלול לפגוע בו, כן, ובני רשף, יגביעו עוף. אדם אומר, וואי, קיבלתי איזה חץ, קיבלתי משמיים. אז איוב, אליפז אומר לי, איוב, החץ הזה הוא לא משמיים, את החץ הזה אתה ירית, והוא רק חזר אליך. כלומר, אדם עושה עבירות, ואז באים עליו איסורים. הכדורים הטורשים, בני רשף זה החיצים, כן, חיצים או זיקוקים, נקרא לזה כך, כן, גיצים, נקרא לזה כך, אבל הגיצים, תראה שהם לא יצרו מהאדמה ומהעפר, אלא מבני האדם, הם אלה שפה יוצרים נזקים שאחר כך בסוף פוגעים בהם ולו באופן עקיף, עד שהם לא שמים לב. כמו יבלת אדם, תסלף דרכו, ועד השם יזעף ליבו. אז בעצם האחריות, מה שבא עליך, הקדוש הוא רק מגיב, רק נותן לך משוב לאיך שאתה פועל, זאת טענתו של אליפז. החזון, לא, החזון הוא נגמר בסוף הפרק הקודם, אבל עכשיו זה הפועל היוצא של החזון. אם יש לאדם טענות, זה רק על עצמו, ותפנה לקדוש ברוך הוא, ונראה מחר שתפנה לקדוש ברוך הוא בתשובה, בתפילה, תחדש איתו את היחסים וכו'.
החזון עצמו הוא אמיתי,
או שהחזון הוא לא נכון. יכול להיות שהחזון עצמו הוא טוען לחזון, אבל יש גם נביאי שקר. בסוף הקדוש ברוך הוא יתגלה ויטען ש... לא דיברתם אליי נכונה, תעבדי איוב. אבל הוא בא וטוען בשם חזון. לא חושב שהוא משקר, אבל אולי הוא ראה מירורי ליבו, או ראה חזון ולא ידע לפרש אותו נכון, וכו'. בסדר. ברוכים תהיו. יום טוב. Thank you.